אז מה שראינו ב... העריך רב צדוק לדבר על הכוונות של המקובלים, שלא צריך כל אחד לכוון את הכוונות האלה, אלא רק מי שמשיג את זה בדרך צפייה. אבל מי שלא, מספיק העבודה הפשוטה של לייחד, שכל המעשים יהיו לשם, השם אחד ושמו אחד, ולהבין גם שהשם אחד ושמו אחד, איזשהו אחד למעלה ולמטה בכל העולמות, זה לא סותר את זה שיש גם עולם של עבודה, ויש גם מציאות שצריך לבחור בטוב ולסור מן הרע. וזה אולי הייחוד האמיתי, לקשר בין העולם ששם הכל אחד, הכל שלם, לבין עולם ששם צריך השלמה וצריך עבודה. נראה מעמוד 299, כמה משפטים אחורה ממה שקראנו, ואמיתות ייחוד זה. רואים? נכון, יש את זה. ואמיתות ייחוד זה אינו מושג אלא למי שזוכה לטיול בפרדס וצייה במרכבה וכולי ואולי, שלא יתה כאלישה אחר נזכר לאל, שהוא הפריד. חשב שהתפיסה האחדותית השלמה סותרת את העולם של העבודה. ורק מי שזוכה בשלמות לטיול בפרדס, הוא יכול להבין שעד רבה דברים מאוחדים. ואי אפשר שיבינו כלל מי שאינו משיג זה בדרך ראייה. ולכן נמצא בזוהר כמה פעמים זכאי אומן, שאפשר לומר דרך חיוב שאינו ביד האדם, רק אשרי הזוכה לכך. כלומר, זה לא חובה. אשרי מי שזוכה. כי ההשגה הזו היא השפעה הנשפעת מלמעלה לנביאים, דרך נבואה. ולחכמים ברוח הקודש. וכל אחד כפי כוח חוכמתו והשגתו במידת נפשו, הוא צופה ורואה. ומשה רבינו עליו השלום במראה האחד באש ובסנה, ומראה השני בהעברת כל טובו על פניו, הראו לו גם כן אמיתות ייחודו התברך על דרך ראיית המרכבה. אלא שלא ראה מרכבה וחיית בפנים כדרך שראה יחזקאל, רק מראות אחרות כפי הראוי לו. ואליהו ראה מראה רוח ורעש ואש וקוד ממה דקה. אבל ישעיהו אמרו זה על דראה כל מה שראה יחזקאל, שזה דומה לבן כרך, דומה לבן כפר. נראה שהיו דרך ראיית והשגת הייחוד שלהם שווה. אז על זה אמרנו פעם שעברה שרצינו קצת להאריך. אומר, בעצם זה הכל אותה מדרגה של השגה. מה שמשה רבינו ראה בסנה, מה שראה בצור, בנקרת הצור. אמרתי, מדרגה זה לא נכון. אותה עניין של השגה, משה רבינו בהשגה שלו. אבל זה גוף מה שראה אליהו, וזה מה שראה ישעיהו, וזה מה שראה יחזקאל. הכל זה השגת הייחוד האמיתי. עכשיו זה בולט שרואים את ההבדל, שבעצם משה רבינו זה מראה מאוד קצר. כי התיאור הכי פחות מפורט. אליהו קצת יותר. ישעיהו עוד יותר. יושב על כיסא רם וניסה, ושלב מלאים את ההיכל. ויחזקאל באריכות גדולה מאוד. מעשה מרכבה. אבל זה הכל אותו עניין. ואדרבה. נביאים שהשיגו את זה לפני יחזקאל, השיגו יותר. שמעתי פעם, אבל זה גם ראיתי, ששאלו את הרב סודה, מה זה ספר הזוהר? אז אמר, הנשמה הישראלית לא הייתה יכולה להתבטא בפועל, נכנסה למערה ונכתבה. אחרי נסיח את זה. ואפשר להבין ממנו שאותו עניין, אותו גילוי אלוקי, בעצם לפני כן היה... לא בתוך המערה, אלא במציאות הממשית. הופעה של עם ישראל, בחיים, במקדש, במקום, בארץ. ומזמן שלא היה יכול להתבטא, בפועל נכנסה למערה ונכתבה. ואז כבר הדברים הולכים למקום של חיזיון רוחני, של השגת של, עולמות עליונים, וכבר אין את המציאות הממשית. ולכן, דווקא ככל שאנחנו קודמים בנביאים, אז הם לא מתארים את זה כמשהו גדול ומפורט, כי זה נוכח. הדבר הכי חזק שזה פשוט נמצא. זה פה, זה נמצא בתוך בני ישראל, במשכן. אני רוצה, אפשר לומר שאיפה המעשה מרכבה של משה רבינו? המשכן. איפה הפירוט של הופעת השכינה? זה גוף המשכן. כלומר, זה לא רק במראה, במציאות ממשית. סדר, שלם, ששם השכינה מתגלית. ככה זה יצא משה רבינו. הוא שוכן בתוך בני ישראל. את הספר יחזקאל, שכבר פעם הזכרנו את זה, יחזקאל זה הכי בולט, שהוא רואה את מעשה המרכבה, אומר דבר השם, בארץ כסדים, על נהר כבר, ותהיה עליו יד השם, וזה שם את כל התיאור הארוך של מעשה מרכבה, ואנחנו קוראים את זה בהפטרה של שבועות, ואז מתחילה נבואה, מתחיל להוכיח אותו על החטאים והפשעים של עם ישראל, ושוב בשנה השישית הוא רואה דמות אש כמר אש, כמו שהוא ראה כבוד אלוקי ישראל כאשר הוא ראה בבקעה, הוא רואה, הולך לירושלים בחזון הרוח, למראות אלוקים, ורואה את אותו מראה. אחר כך כתוב, וירום, זה בפרק י' פסוק ד', וירום כבוד השם על הכרוב, על מפתן הבית, וממלא הבית את הענן, וחצר מלא את נוגע כבוד השם. אותו כבוד השם, הוא רואה אותו כאילו יוצא מן הכרוב אל מפתן הבית והולך אל החצר. אחר כך שוב יש תיאור ממש שלם, כאילו חוזר המעשה מרכבה. ויצא כבוד השם על מפתן הבית ויעמוד על הכרובים. ויסעו הכרובים את כנפיהם ויראו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעומתם ויעמוד פתח שער בית השם הקדמוני. כן, וזה יצא כאילו אל מפתן הבית, וממפתן הבית אל פתח שער בית השם. ושם שוב בשער בית השם רואה עוד דברים, עוד פשעים. ואחר כך כתוב, והיה אל כבוד השם מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. כאילו כל מעשה המרכבה, זה בעצם גם תיאור כזה של השכינה יוצאת מבית המקדש. 10 מסעות נשאה השכינה, אומרים חז"ל. כנגדם 10 גלויות גלתה סנהדרין. יוצאת מקודש הקודשים אל החצר, אל המפתח, אל החצר, אל השער, אל ההר, כביכול חוזרת לשמיים. זה מעשה מרכבה. וזה לא בחינם, שדווקא כשזה כבר לא מופיע בפועל, אז כבר יש יותר את הצורך, אולי גם את האפשרות, של הגילוי הרוחני, של מעשה מרכבה. אבל לפני כן זה היה פשוט. זה התלבש במציאות של המקדש, של המשכן, ואני מסוימת במציאות החיים של עם ישראל. לכן משה רבינו, שכנו את פעם שברה במשפט, שהוא רואה את הסנה בוער באש, והנה איננו הוא קל, הוא בעצם רואה שם, שחזל אומרים, בכל צרתם לא צר, ושמה כביכול את הקדוש ברוך הוא בתוך הסנה, בתוך השיח, מעין משל על הצער של ישראל. וזה גילוי, אומר, צדוק, זה אותו מראה. ושם המראה קשור ישירות להופעה האלוקית בתוך המציאות, בתוך ההיסטוריה, בתוך עם ישראל. וגם מה שכתוב בנקרת הצור, עוד דווקא שם, יש מדרש נוסף, אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא פעם אחת מתגלה כאיש מלחמה, ופעם זקן מלא רחמים, כשליח ציבור, שבזמן קריאת ים סוף, כאיש מלחמה, ובזמן בזמן אחרי חטא העגל כזקן מלא רחמים. בהתגלות של איש מלחמה זה גם בחינה של מעשה מרכבה. מה הראיה לזה שזה גם כן מעשה מרכבה? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. כלומר, קריאת ים סוף, זה בעצם הופעה אלוקית, עם כל המשמעות, ייחוד השם, עם כל התפיסה השלמה, שהקדוש ברוך הוא אחד ויחיד, וכל העולם כולו כלול. אבל זה מתגלה דרך ה... פרשת שבוע. מתגלה דרך המציאות הממשית. וכשמתרחקים המציאות הממשית, אז זה... חזר להיות בעולמות הרוחניים. ואז כבר צריך לפרט ולתאר, כדי שיהיה לנו קצת יחס לזה. רואים שבמשך הדורות התיאור הולך ומתרחב, יחזקאל יריך הכי הרבה בנביאים. אבל אחר כך יש עוד ספרי חלות, ואחרי זה הזוהר עוד יותר ארוך, ואחרי זה בארי עוד יותר ארוך ועוד יותר מפורט. ויש לזה דווקא בגלל ההתרחקות.
לא משהו שהוא דורא, כאילו
שההבדל
בין כל נביא לנביא.
כן. אפשר להגיד שההבדל הזה מתבטא גם ביחס, במדרגת החיבור בין השמיים לארץ. זה משה רבנו, השמיים והארץ מחוברים לגמרי. אצל הנביאים יש חיבור, אבל לא גמור. למה? כי רואים שהנביא והמלך שתי דמויות. והמלך זה לא מובן מאליו גם שהוא שומע את הנביא. יש איזה פער. יש מימיות קרובה לארציות, אבל ארציות לא לגמרי מקשיבה לה תמיד. את משה רבנו זה מחובר לגמרי. זה מורה, זה עולם אחר, זה עולם מיוחד. מבחינה שדוד אולי שייך לעניין הזה, צד אחר. אבל חוץ מזה לא. אז האמת נכון, זה בערך אחר לגמרי. אבל זה לא פחות, כן, כמובן. וזה יותר, במה זה מתבטא שזה יותר, שדווקא לא רק נמצא בעולמות, אלא נמצא גם פה. מה?
למה זה בערך אחר לגמרי?
משה רבנו?
לכל אחד היה אספפלאי המהירה ברמה מסוימת, כל אחד צפה בשם אחר לפי הרמב"ן. זה בשם אדנות, זה בשם השדה, זה בשם אלוקים. משה באספפלאי המהירה, זה שם הוויה.
תשמע מה שבני אומר, הוא שאל אותי שזה משהו אחר לגמרי. אז אני, לא, השאלה היא עדיין נכונה, שהרמב״ם אומר, נכון? ציטטנו את הרמב״ם. שהרמב״ם זה, זה שיש מצוות, זה רק אצל משה רבנו. זה קשור כמובן, זה אותו עניין גם. החיבור הגמור בין שמיים לארץ יש רק אצלו. זה אספקלה מהירה, שאין שום מחיצה, אז אפשר להגיע עד לפרטי פרטים.
אני גם בעניין של
הדמיון. אין את זה.
בעניין של הדמיון, נפש החיים נראה לי כותב בשער בית, משה לא היה את העניין הזה של...
דמיון.
דמיון.
כן. זה בהיר לגמרי. זה שכל שלם. גם הרמב"ם מזכיר, כן. אז זה מה שאנחנו רצינו לומר, כאילו דווקא מעשה מרכבה, ואולי אפילו זה קשור לביטוי הפשוט של מרכבה, של כאילו דבר... כאילו, הוא יוצא מירושלים, זה מהלך של המסע של השכינה. כי רוח החיה באופנים, אז אפילו יש פה דברי נבואה, יש פה איזה מין משל כזה, משהו שנמצא בתנועה. ואפשר לומר שאצל הרב זצ"ל זכינו לראות כאילו קצת את הכיוון ההפוך. כי הרב באמת פחות מדבר בעולמות, לפחות לא מפורש. הוא מדבר בעולמות עליונים, הגרומז, ביטויים, קראנו עכשיו מהראות סעודה פעם שעברה, נכון? שעברה. שבדרך כלל לא משתמשים מהשמות, רק נוטעים אותם בתוך הדברים. בעיקר של הרב זה דיבור בתוך על המציאות, על ההיסטוריה. אפשר להגיד שזה זכות עצומה, שזה כאילו חוזר, מתחיל, כן? זאת לא מדרגה של היהו, כן? שיש בית מקדש, אבל חוזר להתחיל להעיר שוב בהיסטוריה. חוזרת השכינה להופיע בתוך בני ישראל. ספרד נשאר רב צודה בסוף ימיו אמר, זה כתוב, תשאל את הרב שוורץ, כתוב אצלו, אז הוא גם שמע את זה. שעוד מעט יבואו מיליוני יהודים, ותתחדש הנבואה. לא יכול אמר. מה הפשט? יבואו מיליוני יהודים, זה אנחנו יודעים. שעלייה מברית המועצות. ממש, תקיים. אבל מה זה תתחדש הנבואה? נראה שרצו להתכוון, מתי תתחדש הנבואה? כמו מה? ומה זה תלוי? לפי המשפט הזה? כן, רוב יושביה, משהו כזה, כן. איך הוא אמר? אז כאילו השכינה חוזרת. בזהירות, כן, לא מיד ללכת ללמוד נבואה. אבל השכינה חוזרת, חוזרת לעיר בתוך הארץ, ועם אלה, כאילו אפשר בחזרה לתרגם, אם אמרנו שהנשמה הישראלית, בלשון של הרב צודה, לא יכלה להתבטא במציאות, נכנסה למערה ונכתבה, אז אולי עכשיו אפשר לתרגם את מה שכתוב במערה, בחזרה למה שיכול להופיע במציאות. זה עכשיו המשימה של דורנו. ועוד דבר אחד על אליהו. כתוב שהוא ראה מראה רוח ורעש ואש וכל מעמד דקה, ונראה באמת גם הסדר שכתוב שם. רוח בהתחלה, מפרק קרים, זה, אחרי הרועש, רעש, כתוב לא ברעש השם, רעש אש, לא באש השם, אחרי האש קודם מעמד דקה, שם באופן פשוט שנראה זה מכוון כנגד ארבע עולמות, כי רוח שמפרק קרים זה ממש כנראה המציאות המעשית, עולם העשייה, אחר כך רעש, זה מדרגה של עולם היצירה, כי כתוב, אנחנו אומרים בקדושה, וגם יחזקאל אומר, ותסעיני רוח וישמע אחריי כל רעש גדול. אבל מי אומרים בכל רעש גדול? האופנים. האופנים וחיות הקודש ברעש גדול. מתנסים לעומת צרפים, ואומרים ברוך כבוד השם במקומו. אז זה רעש גדול, זה הרעש של אליהו ראה. והשרפים, זה האש, שרפים. זה העולם עוד יותר גבוה. וכל דממה דקה, זה האלוקות ממש. מעולם האצילות. זה נראה, מישהו כתב, נראה פשוט שזה מה שאולי מרומז כאן. טוב, אז כל זה נראה שהיו דרך ראיית והשגת האיכות שלהם שווה. כוונה ליחזקאל וישעיהו. כי כתוב שכל מה שראה יחזקאל, ראה ישעיהו. למה יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך? למה ישעיהו דומה לבן כך שראה את המלך? לגופה, כאילו למה ישעיהו קיצר? ראיתי את המלך. ולמה יחזקאל העריך? כי זה וואו, ראה את המלך. כאילו זה לא קורה כל יום. וזה גוף הקשור למה שדיברנו. זה כבר מצב של גלות. גם רואים שאצל ישעיהו, מה הוא רואה? הוא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא. אצל יחזקאל, הוא רואה את השכינה, כמו שתיארנו במסע הזה. זה עוד הבדל, בין כרך לבין כפר. בין כרך רואה את המלך במלכותו, בארמונו. מבין כפר, רואה אותו בדרכו. ובספר הזוהר, עכשיו ככה רב צדוק עושה פה סקירה מאוד מעניינת, אני גם ביקשתי להספיק, אבל אתה, כמה וכמה סוגים של גילוי של רזי תורה של אותו עניין, וקצת נראה גם מה שהוא אומר, ושיש בה גם לימוד גדול מהכללות של מה שהוא אומר. ובספר הזוהר הקדוש, וראה מאמנה ותיקונים ודררה בה, וזאת רב הספר עד לצניות המתבונן, ימצא בהם כמה מרות שונות. לא ראי זה כראי זה. ושאין אדן מידה לגמרי שלא באותם הסיפורים עניינים כלל. מהם מרות והשגות שונות לחכמים שונים, ומהם גם לרבי שמעון בר יוחאי עצמו בחילוף הזמנים. הדבר הבולט, שאידרא רבה ואידרא זוטא, זה שני מרות. יש כאלה אומרים אידרא זוטא, אומרים ב... נו, מתי אומרים אידרא זוטא? מה? ל"ג בעומר. אומרים את זה אבל גם בעוד הזדמנויות, עושים תיקון, שבועות או שנה רבה. אחרי שלפני הרבה זמן הייתי פעם במירון, היה שם הרב ישראל אריאל, מכירים משכם, כאילו מצער. יש הרב ישראל אריאל בירושלים, מכון המקדש, הרב ישראל אריאל. אז מה עושים בקבר רשב"י? אומרים תהילים. אז אמר, מה אתם רק מתפעלים? אתם לא רוצים ללמוד קצת? מה זה ללמוד? הייתי אז, לא יודע מתי, ללמוד בתיכון. גמרא, רואה מה הוא לומד? זוהר. לא רוצה ללמוד קצת? אז באידרא רבה ואידרא זוטא, יש שם, באידרא זוטא, דבר שהרבה קוראים, רואים יש שם ממש תיאור שלם, גדול, שם הופעה שלמה. וזה שונה אפילו מהאידרא רבה. כאילו בשני זמנים השיגה השגות אחרות. וכן בספרים האחרים. כלומר, אל יפלא בעינינו, זה כבר אולי יש פה התחלה של הערה, שיש פה כמה לשונות, זה לא סתירה. זה אותו עניין, אבל בהופעות שונות. אותו עניין של ייחוד השם, זה הסוד, זה העיקר של כל ההופעות, ולא סתם ידיעה בשכל, אלא ממש השגה, על דרך צפייה, כמו שהוא כותב פה כל הזמן, ובזה יש, יכולים כמה לבושים, כמה דרכי השדה. וכן בספר הבאיר לרבי נחודיה בן הקנה, ובספר התמונה המיוחדת לרבי שמעאל כהן גדול, לא יודע למה לא הזכיר, אבל אני חושב שאפשר לצרף לזה ספר החלות, לא מספיק בקי. אבל אם מצאו בהם אמרות אחרות, תדברו עם סגנון אחר לגמרי. כן, ספר החלות, אני חושב שגם ספר הבאיר זה מאותו עניין, יש בהם טעם מיוחד. יש כמה דברים שרב צדוק מצטט, ו... אתם יודעים שבמחשבים, מילא שיש גם את הספר החלות בתור אחד מהמקורות, פרקט השוט, אתה רוצה לפתוח, כתוב אין במקור. מקפידים על שמירת סתרי תורה. ספר החלות, יש עוד כמה מדרשים כאלה, שאומרים לך אפשר לפתוח, רק תעין במקור, כאילו, אומרים לך רק איפה זה כתוב. אם אתה רוצה להתחכם, אז אתה יכול לבקש תוצאות מורחבות. אפשר להרחיב עד 21 שורות. אז פתאום המקור לפניך. אז בקיצור, בספר החלות, המיוחד שבו, זה גם ספר עכשיו מהקדומים, שהוא כאילו בשפה הכי פחות רמזית. יש שם שפה שירית כזאת, ביוטית כזאת. אז אני אומר, מבחינת מה שדיברנו, עד כמה זה קרוב למציאות, לממשית, לא רק משהו שכאילו נמצא בעולמות, עשו עוד ככה קרוב למצב שישראל שורים על אדמתם, והשכינה בבית המקדש, זה ספר החלות, זה שיריים של בית שני. וכן המשפחה שלו. וכן סגלול קבלת הגיונים, אשר נמצא מבוא בפרדס, שר ספרי קודש, פרדס של הרמק, שהוא מצטט משם. ומפסת לליקוטים מהם בספר קטן, לכותב קבלה מגיונים. לא מצאתי את זה. נראה הרואה שאינו הדרך הקבלה אמורה בספר הזוהר וחבריו הנזכרים כלל. ולוקופי המראה שראה אחד מהגיונים ראש לחכמי קבלתם, שרמנו נמשכה קבלת הגיונים. מעניין לראות, כי דווקא הגיונים שהם מאוד ראשונים, הם לפני הראשונים, גיונים, לפי הכיוון שלנו הם צריכים להיות יותר קרובים ללשון המדרש. שגם הקבלה שלהם היא תהיה קצת פחות רחוקה. אבל אני פשוט לא מכיר, דבר ששווה בדיקה. וכי מדומה כי קבלת רבי חמאי גאון בספר העיון וספר האיחוד, כפי הלשונות שעודקו ממנו בספר פרדס מומנים וזולתו, אם גם כן על דרך אחר קצת מקבלת שאר הגאונים. מה שנתגלה אליו על פי דרכו. וספר ברית מנוחה, שחיברו גם כן חכם קדמון, ועיד עליו האריזה על שהוא ספר קדוש, כמו שכתוב בראש ספר נגיד ומצווה, הוא מגיד חדשות מה שלא נמצא בשום ספרי קודש, הוא מראה מחודש שנתגלית לאותו חכם. אני נמצא את זה בקלות, ואם לא... אני חושב שהמעשה הרי הנזיר עשה מין היסטוריה ככה תמציתית של ספרי הקבלה. זה ממש ספר נפלא בעניין הזה. אם שאתה מוזכיר, אז בואו קצת נשמע. ספר ברית מנוחה המיוחס לרבי אברהם ארמון ספרד. גרנדה, גרנטה. יש מייחסים אותו לרבי חמאי גאון, הנה. בספר עמק המלך, רבי נפתלי מפרנקפורט, בראש ההקדמה, ספר עמק המלך, הזכרנו פעם? הזכרנו פעם את רבי ישראל סרוק, זה הזכרנו. צדוק הזכיר אותו. שיש לו כאילו מדבר על עולמות שיותר ממה שמופיע אצל מערכו. זה הזכרנו. שספרדים קצת פחות הולכים איתו, כי ככה הורה מערכו ותלמידיו, אשכנזים יותר. חסידים במיוחד. אז עמק המלך הוא אחד ההמשכים שלו, של רבי ישראל סרוק. אחד מהגדולים. אז אומר, ליקטתי מספר הגדול והקדוש, שנאמר ברוך הקודש, ספר ברית מנוחה, שראין כל רעב יעידון ויגידון, שדברם מושגים כלל, כי אם בהשגה נפלאה, קרוב על רוח הקודש. כאשר העיד עליו האריז"ל על בלימודיו. זה לא פשוט, כי מי עד הארי, אז כל הספרים שנכתבו מהראשונים, הארי לפחות, לא היה מבורר כל כך. הארי אחר כך אמר, זה יותר, זה זה. אז צריך את ההסכמה של אותו דור דעה של מקובלים, זמן הרימק והארי. אני מספר בית מנוחה, בסדר, רוח הקודש. וגם בשם הארי כתוב, מחבר ספר בית מנוחה, היה חכם גדול ונאמן, והוא מזמן קדמון. זה הערה שגלגול, אני ככה מדפדף פה בעמודים. לפני כן מזכיר, רבי יצחק אבן לטיף, נזיר ככה מאוד אוהב אותו, זה פילוסוף שביטל את הפילוסופיה האריסטוטלית. אחד מהראשונים שחלק עליה, שמאוד מאוד השפיע בעולם, גם בישראל, והוא העז להגיד לא מאריסטו. הוא כתב ספר של צורת עולם. למה אני מזכיר אותו? כי ראינו את התשובה של הריבש, זה אחד הספרים שהביאו לו, זה הספר שלו. הוא אומר, יש שם כמה דברים שהוא אומר עם מסורת, יש כמה דברים בלי מסורת, לא ברור לי מה סברתו, מה זה. לא רוצה להיכנס. זה הריבש, שככה מתחברים הדברים. דווקא נזיר יותר ככה. אתה יודע, הנזיר העלה, אני מקורא איזה תיקון נשמות או משהו כזה. אז זה בכלל העולם שלו היה זה, הרי הוא לא מעסיס לתתת גם חוקרים גמורים, לפחות בתוך היערות. אבל גם בסדר הדורות, הדרך של הנזיר היה שכל גרעין של הופעה שיש בקשר להיגיון השמי העברי, הוא ככה אימץ אותה אל חיקו. אחד הידועים זה פילון, שפילון היה פילוסוף עברי, תקופת בית שני, והוא אמר דברים לא פשוטים, והיה כנראה פילוסוף גדול. הוא אמר דברים לא פשוטים, הוא פירש את התורה על דרך אליגורית, אומרים שזה השפיע אפילו אחר כך על הקומוניקטות, אפילו על אמינות. אבל הנזיר רואה בו אחד הראשונים שדיבר על המושג של שמיעה, של הקשבה, של הערך של הדמות. עכשיו, גם אם הוא לא היה אדם מתוקן לגמרי, כי לא ברור גם באיזה רמה הוא היה נאמן לברית, של קיום המצוות. אבל שהנזיר, זה הסבר שלנו על הנזיר, שמתקן את נשמתו, כאילו, היה בו איזה משהו. יכול להיות שזה לא היה מבורר לגמרי, אבל את המשהו הזה צריך לקחת. זה חלק מההתגלגלות של הדברים. בסופו של דבר, בסך הכל, כל הדברים מצטרפים לטובה ולא לרעה, ומהכל מתגלגלים בסוף התיקון וההופעה של ייחוד השם. אז זה ספר ברית מנוחה, רבי אברהם ארמון. לא יודע, אולי את הזמן לא כתוב פה. מובאים בו מאמרי רשב"י שאינה מספר הזוהר. אפילו יש לו איזה עניין מיוחד. ספק כבר, נגיד על מה ש... יש לו איזה מלאך שנקרא שמו, כמו ישמעאל, אז בלי הידו. הוא קשור לשמיעה. שמועה, ואז אל. אז הוא אומר, או, כאילו, קשור להיגיון השמעי, הנבואי. טוב. אז זה קצת ככה על הברית מנוחה. ויש בדפוס ספר מעיין החוכמה המיוחס למשה רבנו עליו השלום. מרובו דברה בפרדס ופלח הרימון בהקדמת ספר עמק המלך ועוד זולתם. נראה שהוא מקובל מקדמונים לספר קדוש. וכי מדומה בעיניי שהוא חובה במאה אחרוני הגאונים הוא סמוך להם מאחד קדוש, שהשיג ברוח קודשו דרך המראה שנתגלת למשה רבנו עליו השלום בנבואתו. כי חכם עדיף מנביא, ויכול להשיג בחוכמתו על פי רוח הקודש מה שהתאמר על הלכה משה משנאי, כמו שאמרו בפרק כמה דיבר הבטרה. מעין ברמב"ן, לשם מובא בן יעקב. רק לראות לך להשלמה אם הנזיר מתייחס אליו גם כן. באמת פתחתי ב... יש פה את ה... אוצרות... איך זה נקרא? אוצר החוכמה, כן. אז יש שם את הספר הזה, מעיין החוכמה. מי המחבר? בדרך כלל כתוב מי המחבר. מעיין החוכמה? לא כתוב. כי משה רבינו. אבל אני חושב שיש שם הקדמה, ושם כן כתוב שזה לא בהכרח שזה משה רבינו. אני מחפש דרך המפתח.
אני מתאים ספר נוסף למשל, חמישה חמשת תורה שמה, משה כותב את ההבנה שלו.
מה?
למה יש ספר נוסף ממשה רבנו? יש חמישה חמשת תורה של משה רבנו, שם הוא כותב את כל התורה.
פעם הייתי אצל הרב נריה, אז הוא אמר שלא כל דבר צריך להדפיס. היינו אז בתאווה להדפיס כל דבר, מהרה וזה. אמר, לא כל דבר צריך להדפיס. אמר, אתם יודעים, אני זוכר איך שאמר את זה, היומן של משה רבינו, זה מאוד מעניין, מה כתוב שם. אבל לא פרסמו אותו. תורה כאילו, לא פרסמה אותו. מה שפורסם היה צריך לפרסם, מה שלא לא. אז אתה שואל למה יש עוד ספר. הרב צדוק אומר שלא משה רבינו כתב את זה, לפחות באופן פיזי. מה שכתב את זה אחד מאחרוני הגאונים. אז יש פה א' הערה, מיוחס למשה רבינו, יכול לבוא אדם גדול כמו רב צדוק ולהגיד, זה לא בדיוק משה רבינו, וזה לא צריך להיבהל. לא כפירה ולא כלום. אבל זה כן משה רבינו. למה? כי הוא השיג משהו שקשור לדרך ההשגה של משה רבינו. באמת, אנחנו אומרים, קצת קשה במיוחד אחרי מה שדיברנו. מילא לכוון אולי להשגה של שאר הנביאים, או לכוון להשגה של משה רבינו, זה לא פשוט. אבל אתם יודעים שיש בחינות. כאילו לא, לא, אני חושב שתיאמר להיות בדרגה של משה רבינו, אבל... כן, דרך נראה, עוד מהדברים דומים לזה. אז כאילו אומר, זה לא שקר שהוא אומר שזה מיוחס למשה רבינו. אבל זה לא גם לא האמת במובן החיצוני הפשוט. לא הזכיר פה את החכם עדיף מנביא. בוא נקרא מה שכתוב פה, נכון, מובא פה בהערה. אמר רב דימי בדמן חיפה, מיום שראה בית המקדש, ניתנה לבואה מן הנביאים, ניתנה לחכמים. את הוא חכם לנביא, הוא אחי כאמר, אף על פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. נכון. אומר הרמב"ן, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, שמרה והחזון, נבואת החכמים שבדרך החומה לא ניתנה, לא נתלה. אלו יודעים האמת ברוך הקודש שבקרבן. הרמב"ן הזה שמעתי לא פעם ולא פעמיים, בזמן שלמדתי פה, מהרב דני איזק, שמכיר. שאני מצטט אותו הרבה. יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבה. וזה אחד הראיות של הגמרא, שיכול לכוון לחכם אחר. ואז היא אומרת, אולי זה במקרה יצא לו. ואולי זה מאותו שורש נשמה. ואז אומרים, לא, צריך לכוון הלכה משה מסיני. אז זה ודאי רוח הקודש. כי זה לא יכול להיות סתם מצד שורש נשמה. אז אומר, יש דבר כזה. ותחילת הלשון שבספר ההוא כתוב גם כן מספר העיון לרבי חמא הגאון, בקצתו שבדפוס בספר ליקוטי קבלה נזכר, גם בספר הקנה הגדול, ומדרש שמעון הצדיק, המובא בפירוש הרמ"א אברהם משה ביטרי לספר יצירה. יש שם עוד קצת לשון מספר הנזכר אין שם. לפי זה יוצא שהספר הזה מעיין החוכמה, הוא קשור לאותו ענף של הגאונים, של הקבלה בשפה של הגאונים. שנזכה בעזרת השם, או בגלגול הזה, או בגלגול הבא, להכיר את כל הספרים האלה, להבין אותם. בפרדס, ראיתי לרבי חמא הגאון, בספר עיון, מביא ברייתא דשמעון הצדיק. ונראה לספר העיון זה, היה לפני מחבר מעיין החוכמה. ובדרכו דרך קצת. כן. ואף על פי שיש בה הרבה דברים נוספים, גם כמה שנתחדש לו בצפייתו בעניינים הללו. כאילו, הייתי אולי מוסיף ואומר, יש כאן את צורת ההשגה, ויש כאן את הלבוש של ההשגה. כאילו, יש את הפנימיות ויש את הלבוש. אז הפנימיות, במידה מסוימת, זה ייחוד השם. זה הסיפור. הלבוש משתנה. ואז בלבושים יש כל מיני, גם אפילו בתי מדרש. אז יש מי שהלך, יש הזוהר, זה מהלך אחד, יש להרים מהלך אחר. יש להגיונים עוד מהלך. ואז הוא, הנה זה היה פה, שיש איזה ספר שנקרא מעין חוכמה, שהוא בעצם קשור למהלך הזה, של רבי חמאי גאון. ועכשיו, זה לא שלא הייתה לו השגה. הוא מעתיק מספר אחר, אבל זה לא סותר את זה שהיה לו חזיונות. חזיונות היו באמת. רק שהוא את החזיונות כותב בשפה של הבית מדרש שהוא למד בו. מלחם ראייה מעולם שלנו. אם שיש אוטיסטים. אומרים שיש דבר כזה. לא מדבר עכשיו מבחינה מדעית, או מבחינה אמיתית, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל נניח שיש. שיש אנשים, כאילו, לא יודעים לתקשר בצורה פשוטה, אבל הם מגלים כל מיני דברים. כן, נכון? יש כל מיני נבואות כאלה, כל מיני זה. עכשיו, מה מעניין? עכשיו אני יכול לדבר בשפה של אדם מאוד רציונלי, שהם כמעט תמיד אומרים דברים מאוד דומים לזה שיושב לידם. כלומר, נגיד, איזה פרסום של דברים, אז נראה שהאוטיסט הזה הוא חרדי, הוא למד, לפעמים נראה שהוא ליטאי, ממש. כאילו, אתה יכול להגיד לי מי שזה, הוא חרדי כי זה האמת, מה אתה אומר? כי זה מה שאומרים בשמיים, אז לכן הוא חרדי. אבל גם בזה יש כמה גוונים, כן, יש ליטאים, יש חסידים, וזה הם מסכימים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אתה רואה שאחד מדבר ככה, אחד מדבר ככה. למה? כי זה, אז אפשר בצורה מאוד מבטלת, להגיד, באמת, יש פה איזה סוג של טלפתיה, או שהוא בכלל לוחץ בעצמו על הכפתורים, זה שמדריך אותו, אפשר בכל מיני ציניות. אבל גם אם נקבל את זה שנכון, אנחנו לא חולקים על האפשרות של... של דברים נפלאים. יש דבר כזה. לא יודע אם זה. זה אני הוכחות, אני לא יודע. אבל יכול להיות שיש. באמת רואה דברים. אבל הלבוש הוא בשפה של... בשפה שהוא נגדל בה. ומתברר שלמרות שהוא כאילו לא מתקשר, אבל הוא כן משהו קולט. אז הוא מדבר בשפה הזאת שקרובה אליו. ככה אפשר לומר. שהכי פעם הרב אליעזר אמר, שהחסידים המתנגדים חלקו. אבל שניהם השיגו ברוח הקודש שהם צודקים. אז מה עושים? מה חושבים בשמיים? חושבים ככה או חושבים ככה? אז האמת, שניהם זכו לרוח הקודש. אבל הלבוש של רוח הקודש, כל אחד היה לפי שפתו, לפי שפת החוכמה שלו. כן, אז זה מבאר. שיש בבתי מדרש, גם שלא מקובלים, יש שפות שונות. רגע, אבל זה לא אותו אלוקים. זה כן אותו אלוקים. אבל הלבוש, צורת ההופעה, כל אחד היא מיוחדת, ובזה גם יש עניין של חוכמה. וגם, אז בזה גם יש בתי מדרש, אז הוא יותר שייך לסגנון הזה, והוא ממשיך אותו, והוא מדבר ממנו. השני הוא בדרך אחרת. אבל השורש, נקודה הפנימית, הנשמה, היא העיקר, ודווקא בזה הם הרבה יותר משותפים. והייתי אומר שמי שילמד טוב את הספרים האלה, אם פעם נזכה, אגב, יש לנו עוד ספרים שאפשר לזכות, ספרי חסידות, נגיד חב"ד, שפה מאוד שונה מברסלב. אין ספק שגם להם היה השגה מאוד גדולה, גם לחב"ד, גם לברסלב, גם לרב. כל אחד השיג ברוח הקודש. ממש דברים מיליונים כמו שהוא, אבל בשפות מאוד שונות. אני חושב שאחד הדרכים להבין טוב, לא נדבר על ההשגה, אם נזכה, ההשגה זה זכות, מה שאומר, לא כל אחד זוכה. להגיע לדרך צפייה זה בכלל. אבל גם בדרך לימוד שמנסה קצת להתקרב אל הדברים, שאתה יכול להבין, כיוון שסוף סוף כל אחד, כולם מלבישים את אותו עניין, אז להבין איך זה אמר בשפה שלו, את מה שזה אמר בשפה שלו, כן? כאילו לדעת לחבר בין השפות. איך המהר"ל אמר בשפתו מה שכתוב בחסידות בשפה אחרת. זה מאוד מאוד יכול להעביר גם את המהר"ל, גם את החסידות, גם את הרב. זה הסיבה שהרב אמר שצריך ללמוד הרבה ספרים, במאה צורי, בתחילת הדר היקר, שמזה דווקא מתרבה ומתברכת את החוכמה. אפשר להגיד שזה מה, קשור כל זה לעניין. כי צופי המרכבה ברוח הקודש הוא בדרך חוכמה והשגת השכל. כלומר, יש פה כלים של שכל. אלא שהוא למעלה מהשגת שכל אנושי, רק מה שנשפע בשכלו מלמעלה ברוח הקודש. מעין רבן בבא בתרא, שם. זה מעניין. כל הזמן הדגשנו שזה לא שכל רגיל, אלא זה דרך צפייה. אבל זה גם לא נבואה. כלומר, לכן השפות האלה, גם אל הנביאים כל אחד יש את הסגנון שלו, אבל הוא כאילו רומץ פה, זה לא רק של כל אחד את הסגנון שלו, הוא אפילו גם הולך עם דרך הסברה מסוימת. למה? כי הלבוש הוא שכלי. רק על גבי הלבוש השכלי יש כאן איזו בהירות כזאת, איזו ממש הערה, צפייה כזאת, שבה הדברים מגדלים. תכף תראו אם יגיד את זה בצורה מאוד חריפה, תכף נגיע לזה. וכפי דרך התעסקות שכלו בעניין ההשגה בני עולמות עולה לדרך ההוא, יתגדל לו שכשיזכה בדרך הצפייה. כן, לפעמים אפילו השכל קודם לצפייה. הוא למד את הספרים שקדמו לו. ואחרי זה, נשיג את זה ברוח הקודש. בספר עזיאל, המלאך המיוחס האדם הראשון, חיברו בעל הרוקח. הנה, מיוחס האדם הראשון, רב צדוק לא נבעל, ואומר לך, בעל הרוקח, חיברו. כמו שכתב בהקדמת הספר שהוא היה חתום בו, ושקיבל מעשה מרכבה מרבי יהודה החסיד שקיבל מאביו, ומלשון שקיבל מבואר שהוא מחבר, ולא כמו שחשב בעל ההקדמה שהוא המעתיק. אז למה האדם הראשון? אז כמו שאמרו מקודם, מעיין החוכמה. על דרך ההשגה של האדם הראשון.
איך אפשר להגיע לזה?
להשגה של האדם הראשון? אחרי השיעור. כאילו, לא יודע. תשאל את הרוקח.
זה מעלות כאילו בלעדיות, איך...
מה, של האדם הראשון?
של האדם הראשון, של משה רבנו.
נכון, נכון, נכון. ואיזשהו קישור בינו לבין האדם הראשון. מסוים. לא, לא חושב, זה לא ממש אותו דבר. איזשהו קישור. מה? מה?
היה איזה ספר שהוא יכול ללמוד מהאדם הראשון, הוא אומר, הסברה שלו, מה ההיגיון השכלי, זה רק קישור
נשמתי. כן, נכון. זה לא כמו עם הדוגמה הקודמת, החיבור בין מעיין החוכמה לרבי חמאי גאון. זה לא קישור בצד הלבוש, אלא בצד דווקא של איזשהו... אפשר בצורה כזאת להגיד, הוא התבודד והתבונן בעניין של האדם הראשון, והשיג את זה. אפשר להגיד אפילו בצורה כזאת. והרואה בפנים הספר, בענייני המוסר, שורש חסידות ויראת השם, בספר עזיאל המלאך, נמצא דברים ככתבם וכלשונם בספר הרוקח. וכן ניכר מלשונו בכמה מקומות שהוא חיברו. ומה שנתייחס שם את הדברים, האדם הראשון הנוח, הנה שהוא רבותיו שמסרו לו חוכמה, השיגו ברוח קודשם, דברים שנתגלו לאדם הראשון ולנוח. הוא אומר יותר מזה. השיגו דברים שהתגלו לאדם הראשון ולנוח. זה ה... והראוי בתוכו יראה שדרך קבלתו משונה מקבלת הגאונים ושאר ספרים שזכרנו. בעניין מראה אחרת נתגלית לראש המדרים על דרך ההוא. וכל הולכים בעקבותיו צפו גם כן מרכבה על פי דרכו המושג להם. נדמה לי, וזה צריך בדיקה, נזיר ודאי יכול ללמד על זה, שזה מה שנקרא חסידי אשכנז. היו חסידים, כלומר, היו בתוך אשכנז כאלה שהם היו לא תלמודיים, לא בעלי גמרא, וחסידים, עסקו בפנימיות, עסקו בקבלה, והיה להם את המהלך המיוחד, אומר פזכיר פה, נכון? את רבי יהודה החסיד, יש רבי שמואל אביו של רבי יהודה החסיד, הרי יש לנו מהם את עניים זמירות, את שירי איחוד, זה הסוג המראה שלהם, גם שירי איחוד זה השגה, זה גם מאוד עיוניו, שחי אומר שיש שם סודות נוראים כתובים שם, וזה עוד בית מדרש, עוד הופעה של סתרי תורה. שכאילו זה די באותו זמן שהיה לרמב"ן בית מדרש של קבלה, רבי עזריאל, רבי יצחק סגי נאור, הרייבט שפרש את ספר היצירה והרמב"ן, ובאותו זמן יש גם באשכנז גם מסורת כזאת של הופעה של קבלה ושרבי יהודה החסיד, אחד מהגדולים שלה, מה שהזכרנו פה, וגם הרוקח. ובספר מצרף לחוכמה, מצרף לחוכמה זה עוד ספר. קנו אותו פעם, רבי ישר מקנדיה, הוא גם כתלמיד של רבי ישראל סרוק, מאיטליה, וסיפרנו שלא מזמן יצאה הוצאה חדשה של הספר הזה, מצרף לחוכמה, אחד בישיבת רמת גן, בשם מרצבך, אבל כנראה אחר, הביא את הספר, ו... תראה ככה את הסגנון, הייתי אומר שזה עוד ענף שלו, גילוי תורת הזה, זה... חכמי איטליה, שאולי הפרי הכי ידוע והכי אולי בשל, אם מותר לומר שלהם, זה מי? רמח"ל, כן. רק ככה משהו במנגינה הזאת. אז זה הספר מצרף לחוכמה, הוא קצת לפניו. הוא לפני, כאילו שייך לאותו בית מדרש הרימה מפאנו, ועוד. שמע כמה. אחר כך הרמח"ל. הספר מצרף לחוכמה מזכיר סודות התפילה כתב יד לבעל הרוקח, מזכיר שם ששלט קבלתו, עוד הגאונים. ואין ספק בעיניי שדרכי כוונותיו בתפילה משונים בלשונה מסגנון לשון הכוונות שזכו הן משכים אחר קבלת הרמב"ן. כי השגתו במעשה המרכבה, שעל פי עשה כוונות התפילה על דרך הייחוד, היה בסגנון אחר. וקבלת הרמב"ן ורבותיו ותלמידיו כמדומה שגם כן מראה מחודשת, משונה מכל סגנון המראות שזכרנו. קבלה זה או קבלה איש מפי איש עד ההתחלה, או שיש אחד שזכה לגילוי, ואז יש בית מדרש. כל אחד פה משהו מזכיר, הגאונים פתחו בית מדרש, אשכנזים פתחו בית מדרש, הרמב"ן וסיעתו, וכן הלאה. ויסודה בנוי על ספר הבגל רבי חוניה בן הקנה, שהיה גלוי לפניהם מביאו רמב"ן תדיר. מפי דרכו התבוינו הם במרכבה והשיגו מה שהשיגו על ידי התגלת אליהו להם, כפי עדות הרקנת יושר קדמונים, וגלה להם חדשות בסגנון השגתם. כן, הספר הבאיר זה היה הלבוש, המילים, השפה שבה הם למדו לדבר. ועל פי דרכו כבר השיגו מעבר. זה ממש הגדרה של אין מגלים מעשה מרכבה, אלא לחכם מבין מדעתו. אז הספר הזה, ספר הקנה של רבי חוניה בן הקנה, הוא ספר הבאיר, סליחה, הוא מסתובב בעולם. אבל כשהוא הגיע לרמב"ן, על הרמב"ן הוא חכם ומבין מדעתו. אז אצלו זה עורר הדברים שבספר הזה לגילוי אליהו החדש. כיפו עדות הרקנת ושאר הקדמונים. והיה להם חדשות בסגנון השגתם. והבאים אחריו, רבי גלציליה בעל שערי אורה, אחד החשובים, ושאר ספרים, ברי ודמפרש ספר היצירה, לרב אביגדור קרא בספר הקנה, גדול וקטן, דרכו גם כן בדרכו של הרמב"ן. עם עירוב קצת מדרך הגיונים בקבלתם גם כן. גם ספר הקנה, יש כזה סיפור שבהתחלה אמרו שהוא מוכרס לרבי נחוניה בן הקנה, אבל יותר ברור שהוא, בהקדמה, זה כן ראיתי שם בצורת החוכמה, אז שם הקדמה לספר, מה שהחידה אומר שאולי הוא מהגיונים, אז לא, זה לא יכול להיות, מישהו אחר. לא. מוזכיר שהחידה אומר שכתבו אותו הגיונים, הוא אומר זה לא נכון, זה ספר הקנה, זה נכתב על ידי מישהו שהוא חייב להיות אחרי הרייבד שפרש את ספר היצירה, כי הוא מצטט ממנו הרבה. אחר כך כותב מישהו בהקדמה להוצאה החדשה של הספר הקנה. אחר כך התברר יותר שזה רבי אביגדור קרא, אפילו עושה חשבון, הוא חייב להיות אחרי המאה השנייה לאלף השישי. כאילו זה כמה מעט, מה אנחנו? קצת יותר מ-500 שנה. אז זה רבי אביגדור קרא. ואף על פי שכמדובה בעיניי שהם זכו גם כן לצפייה מיוחדת, כפי הנראה מתוך ספריהם, הוא מספר בהקדמה. יש את ההקדמה, זה שמספר עליו, ואחר כך יש את ההקדמה שלו. באמת אומר שהוא זכה לגילויים עליונים על עצמו. מעיד? זכה לגילויים עליונים. עכשיו תראו דבר, מה שהוא אומר פה. ואף על פי שכמדומה בעיניי שהם זכו גם כן לצפייה מיוחדת, כפי הנראה מתוך ספריהם, מכל מקום מעט חדשות, דרך מראה הצפייה מחודשת עם יוצא בם. כלומר, נראה שהם זכו לגילוי אליהו, אבל אין שם הרבה חידושים. איך זה מסתדר? כאילו, הם סך הכל, הוא אומר הרבה דברים שכבר היו בספרים שלפניו. הוא בא לספר הקנה, אף על פי שמביא תדיר מה שגידלו מלאכי עליון, כך אומר, זה שמעתי, מלאך וזה, הרבה דברים מהם כתובים מפורשים, כלשונו ממש בספרים הקודמים לו. הוא כבר נתראים עליו קצת, עליו, קצת עליו בזה, בפרדס שער י"ב, פרק ב'. אבל באמת, הקריאה מן הכתוב בספר דרך סיפור, לא נחשב לידיעה כדל בדברים הנעלמים הללו. והוא ביותו מעל באותם הדברים בספרים, הוא מעמיק במחשבתו בעניינים שם, בעניינים שם, נגלו אליו מלאכי האלוקים והראו לו הדברים דרך צפייה. וכתבם על שמם להודיע שהוא נגלו לו דרך צפייה ולא כתבם כמעתיק בעלמה. שומעים? כאילו אומרים לו, אתה כותב מה שכבר כתבו קודם, מה אתה מספר סיפורים? מה אתה מחדש? אומר רב צדוק, מתוך אמון, כן. יכול להיות מצב שיש ויכוח, שאולי באמת בן אדם, לא הוא, מישהו אחר, באמת סתם, כאילו, סוג של זיוף, סוג של העתקה שהיא לא כדין. אבל אומר, זה לא חייב להיות ככה. כי הוא באמת למד, והגע בדבריהם, אבל בהתחלה זה היה בשבילו רק לימוד. אחר כך הוא זכה לגילוי. אז אותם דברים קיבלו משמעות אחרת לגמרי. אז חיצונית הם נשמעים מאוד דומה, אבל זה בכלל לא אותו דבר. אני אומר, בהערה הזאת של רב צדוק, היא מפתח להרבה מהקושיות של המחקרים, מה שנקרא. כן, הרי המחקרים תמיד אוהבים לעשות השוואות. הם אומרים למשל מראים שיש דמיון בין מה שכתוב בספרים שלנו, למה שכתוב ב... אומרים, נגיד, אפילו על ספרי קבלה הם אומרים, זה מושפע מהפילוסופיה הזאת, וזה מושפע מהפילוסופיה הזאת. הביא לך כל מיני הוכחות. אני אנסה להגיד שאתם מבלבלים את המוח. מה אתם קשקשים? אפשר להגיד משהו יותר עמוק, שבאמת זה דומה, אבל זה כאילו הופיע בעולם ביחד, גם אצלנו וגם אצלהם. אצלנו בצורה שלמה ומלאה, ואצלהם קליפה של זה. אפשר לומר ככה. אבל אפשר לומר, גם אם נגיד בסדר הזמנים זה הפוך. שאותו מקובל שמדבר, הוא אחרי אותו פילוסוף, ונראה שמשהו בא, יש איזה כיוון, יש איזה דמיון. מניח שנקבל את הטענה. עכשיו, לא מפריע. יכול להיות שהוא מתיקיר, היה חכם, רחב דעת, הכיר גם מה שאומרים במות העולם, אבל זה השתלב אצלו בדרכי ההשגה, זה היה בשבילו רק לבוש. זה היה המילים, זה היה הכלים שבהם הוא הביע דברים, אבל אצלו זה היה בדרך צפייה, בדרך השגה. זה כאילו מאוד, איך אומרים, מאוד ככה מניח את הדעת, אתה לא צריך להיות עכשיו לחוץ, צריך ישר כן. כי לפעמים הם סתם אומרים, איך אומרים, דברים לא, סתם השרות, סתם ספקולציות, אתה מרגיש שנוח להם. אבל לא יצא שאדם בישרות אומר את הטענות האלה, לא מפריע. כאילו יש, יכול להיות שיש ככה איזשהו מעבר, איזשהו זבר, או דמיון בשפה, או אפילו איזשהו צורת הבאה, זה לא סותר, שעדיין זה מאוד מאוד פנימי, זה מאוד מאוד שלנו. כמו שהרב למשל, הוא כותב בשפה של סופרי דורו, יש דמיון. מי שמכיר איך שכתב אחד העם, להבדיל, איך כתב ברנר, איך כתב גורדון, עדי גורדון, מי שמכיר. ממש, אתה קורא אותו, זה נראה כמו פסקאות באורות הקודש או זה. אז מה? אז אתה יכול להגיד, התגלה אצל שניהם באותו זמן, ואתה יכול להגיד, השפה היא משותפת, ולא נורא, אחד הושפע מן השני. אבל מה שהרב גילה בשפה הזאת, זה דברים שהיו אצלו. אז הנשמה של הדברים פנימית. הכלים זה הכלים של שפת הדור. ואין בזה מה. זה חתכין.
יכול להיות שאתה כותב ספר בלי שהיה לו את הגילוי ממש. קודם הוא כותב, אי אפשר שהבינו כלל מה שאינו משיג זה בדרך ראייה. אז אם הוא לא רואה את זה, אז איך הוא יכול לכתוב על איזה ספר?
איפה אתה רואה מישהו שכתב ספר בלי שהוא רואה?
הוא כותב זה, אלו השיגו בדרך ראייה, ומשמע שיש כאלה שלכאורה כתבו ספרים בלי לראות.
זה מה שיכתוב באות יוטט, זה שבוע הבא. אבל באמת שמה יגיד שזה עולם אחר. כל אלה שהוא הזכיר פה זה אלה שהשיגו בדרך צפייה. אבל הוא בא לומר, אתה לא חייב לבדוק כל אחד מכוון לפי הסדר של הארי. לא, לא חייב, יכול להיות באופן אחר. צריך מכוון, זה כן. והארי בעצמו לפעמים מעיד על כאלה שדיברו אחרת לגמרי ממנו, אבל הם היו... אז זה מה שהוא אומר. זה יכול להיות בהרבה שפות, אבל זה גילוי. זה צפייה. ויש כאלה שזה בכלל בלי. ואחריהם בא אריזל, שראה כל המראות הנזכרים והוסיף משלו עניינים הרבה. מראות מחודשות נתגלו אליו. בכל המראות הללו הכל הולך אל מקום אחד לברר עניין הייחוד האמיתי. וכולם אמת וצדק. והרימה כי תאמץ לברר כל דברי הזוהר ושאר ספרי קודש לרבותינו זה ולגאונים, הכל על דרך קבלת הרמב"ן ז"ל. שהייתה מסורה בידו ובידי כל חכמי הקבלה ובני ספרד שלפניו. מאחריו האריזה ותלמידיו פרשו הכל על פי דרכו. מה? את כל הקבלה שהייתה עד אליהם. לא, כאילו יש ויכוח איך לפרש את קבלת הרמב"ן. הרימק... לא, איך לפרש את הזוהר, סליחה. הרימק פירש את זה על דרך קבלת הראשונים. והארי פירש את זה על דרך קבלת הארי, כן? ואף על פי שכולם מראות שונות, מכל מקום, כל מראה יכולה להתפרש את דרך סגנון לשון מראה אחרת. מה שאמרנו מקודם. כל מראה יכולה להתפרש את דרך סגנון לשון מראה אחרת. אני יכול לפרש את הזוהר בשפה של הארי. אם תרצו, אפשר לפרש את הארי. זה עוד לא עשו כל כך. אני אפשר לפרש את הארי בשפה של הזוהר. יכול לפרש את הזוהר בשפה של הרימק. ואני יכול לפרש את הרימק בשפה של הזוהר. אפילו את הארי אפשר לפרש בשפה של הרימק. אני חושב שיש כאילו, זה קצת קשור ליחס לרבי ישראל סרוק, שיש כאלה כמעט תמידי הארי שהלכו אחריו עד הסוף, וכל מה שלא בדיוק, לא, לא, לא. והנפקמין היא א' לרבי ישראל סרוק, אבל גם מה שהיה לפני הרי, הרמק למשל, שהיה ממש באותו דור, הכירו אחד את השני. כאילו, של ביטוי של הגרא, שהמקום שנגמרת הפילוסופיה מתחילה קבלת הרמק, במקום שנגמרת הקבלת הרמק מתחילה קבלת הרי. אז כאילו, אפשר להבין שזה לאין ארוך. מצד שני, אפשר להבין שכן יש איזשהו יחס. אפשר לקחת למשפט הזה שני דברים. אבל דווקא אני חושב שהיותר גדולים מבינים שגם אחרי הארי לא צריך לזנוח את קבלת הרמ"ק, ושוב ככה יותר מצוי אצל גדולי החסידים בחב"ד וכולי, אלא שכל מראה יכולה להתפרש על פי מראה אחרת. ונראה גם שזה ככה הייתה דרכו של הרב, שזה מכתב שהרב כפעם כתב על זה, מופיע אצל הרב נריה, צריכים באמת להיזכר בו. כמו שנתפרשו כל מראות שלהם מראה מרכבה שראה יחזקאל, ואותם דברים עצמם שהם ראו, ומרכבת יחזקאל נראית אחרת במרכבת יחזקאל. מרכבת יחזקאל גם כן נראית מתוך המראה שראה משה רבינו עליו השלום, וכתבה בתורה. כמו שאמרו בפרק כמה דתענית, לקמידי בנביאים וכתובים, זה לא רמיזה באורייתא. כי כוונת כל המראות עניין אחד, להשיג דרך הייחוד, שאין לנו מלבדו לאמיתו. כל כוונות התפילות, אפשר מצוות שבאירוע הבאים אחר רבן על פי דרך קבלתו. מעריז על ובא אחריו, באירוע על פי דרכו בעניין אחר. הכל על עניין הייחוד האמיתי. מה זוכה להשיג זה אין אף כמינה בדרך התבוננותו והשגתו. כיוון שבין כך ובין כך המכוון אחד, השגת ייחודו יתברך בזה. כל אחד משיג לפי דרך הראוי לו. אז כמו שאמרנו, הוא מנקה איזושהי תפיסה מגושמת, שצריך דווקא בשמות מסוימים ובמילים מסוימות להביע את הדברים. זה לא חייב להיות, זה יכול להיות בכמה דרכים. ממילא זה עוד יותר מחזק את מה שאמר, שלא חייבים דווקא לכוון את הכוונות שהכתבו המקובלים. יכול להיות כל מיני דרכי כוונות. וזה צריך להיות מי ששייך לזה. זאת אומרת, יכול להיות שיש אדם שנגיד יהיה לו השגה חדשה, יהיה לו כוונות חדשות, ואדם שאין לו השגה, אז יכוון את הכוונות הפשוטות. זה בעצם הכוונות הכי גבוהות שלו. ונחזור על זה, ובזה הוא פותר אולי שתי נקודות. א', שלא ייפלא בינינו הסגנונות השונים, שלא יכביד עלינו, עד רבה. זה ריבוי של הופעת, גוונים, של ייחוד השם. וגם, שלא נלחץ כשמישהו מדבר בשם מישהו אחר, ואתה אומר, רגע, זה לא הוא. או שהוא מצטט מישהו אחר והוא אומר את זה בשם עצמו, הוא אומר, זה לא הנקודה, כי הנקודה היא ההשגה, לא הלבוש של ההשגה. שהוא אומר בשם אדם, זה לא האדם הראשון, זה אתה. אבל זה השגה ששייכת לאדם הראשון. הוא אומר, קיבלתי מאליהו, אבל זה כתוב ברוקח, אז מה אתה אומר אליהו? אבל אני השגתי את זה. אז השגתי את זה, זה שלי. זה מה שהוא אומר. טוב, שנזכה.